מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שלום לכם, בוקר טוב. הדרמה הגדולה בתיק 4000 התרחשה הלילה במשרדי יחידת להב 433 של המשטרה. שלמה פילבר, מקורבו של ראש הממשלה נתניהו, חותם על הסכם עד מדינה עם המשטרה. פילבר יעיד על מעורבותו של ראש הממשלה בתיק בזק וואלה, ולמרות שהצדדים חתמו בין היתר על חשאיות של סעיפי ההסכם, לפי אחד הדיווחים, פילבר צפוי להעיד על כך שנתניהו ניסה לתווך בעסקת מחירה של אתר וואלה לאיש עסקים או לאנשי עסקים מהעולם, וזה בטח כדי להשפיע על הסיקור בענייניו ובענייני בני משפחתו. פילבר, צריך לומר, היה אחד האנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה. הפיכתו לעד מדינה בטח גרמה לנתניהו הרבה כאבי ראש, בטח ובטח כשהוא לא באמת יודע על מה פילבר, מקורבו ונאמנו, שאמר עד היום שהוא לא יהיה עד מדינה, מה הוא יעיד נגדו, והאם בכלל העדות הזו תבשיל לכדי משהו שעלול לפגוע בנתניהו. וברקע הסיפור הזה, אתמול פרשה נוספת, חמורה לא פחות. נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, מעידה במשטרה. היא מספרת שהיא שמעה על הצעה שקיבלה חברתה, השופטת בדימוס, הילה גרסטל, להתמנות ליועצת המשפטית לממשלה בתמורה לסגירת תיק נגד אשת ראש הממשלה. אז ראשית, הסיכוי שמישהו יצליח בעידן הנוכחי להשפיע על בחירתו של יועץ משפטי לממשלה שואף לאפס. מדובר בוועדה מקצועית שאין לאף אחד, בטח לא לראש הממשלה, השפעה אמיתית על ההחלטות. כך שאם נכונה הידיעה שניר חפץ, גם הוא יועץ ראש הממשלה לשעבר, אם נכון שהוא הציע לגרסטל הצעה כזו, בטח היא הצעה ריקה מתוכן ואין בה כלום. אבל מה שיותר חמור בפרשה הזו, מדוע שתי שופטות שתקו בזמן אמת? מדובר בסיפור שהתרחש לפני יותר משנתיים. גם השופטת גרסטל וגם נשיאת בית המשפט העליון שתקו. הן לא הלכו למשטרה, לא עוררו כלום בעניין הזה. ונזכיר שוב, אם הפרטים האלה נכונים, מדובר בפרשה חמורה ביותר של שחיתות שלטונית בצמרת של המדינה. אז דאסתר חיות לא קוראים נתניהו, ואף אחד לא מתכוון באמת לדרוש ממנה להתפטר על כך שלא הלכה למשטרה בזמן אמת על סיפור כל כך חמור. עד כאן תקציר האירועים האחרונים, וכעת לשאלות פוליטיות. האם נתניהו מרגיש שהחבל מתהדק סביבו, והוא יכריז בקרוב ממש אולי אפילו על בחירות חדשות? האם הסקר שמתפרסם הבוקר בישראל היום, המעניק לליכוד 34 מנדטים מול 20 בלבד ליש עתיד, יגרום לנתניהו לצאת לבחירות בזק כדי לקבל את אמון הציבור, במיוחד מול מערכת אכיפת החוק? האם הקואליציה בכלל תתמוך במהלך כזה? ועוד לא דיברנו על חגיגות שבטח מתקיימות במערכות של כמה עיתונים בישראל, על מה שמסתמן כסופו הפוליטי של ראש הממשלה נתניהו בקרוב. ועד שזה יקרה, אם זה יקרה, נתניהו בדרך הביתה? זו השאלה הכי גדולה שכולם עוסקים בה, ואין ספק שהלילה הזה נדדה שנת ראש הממשלה. עוד מעט נעסוק בהרחבה בכל הפרטים והשאלות הללו, אך נפתח בכותרות. מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר חדשות הבוקר, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב ולהכותרות. מנכ"ל משרד התקשורת המושה, שלמה פילבר, יתחיל למסור היום את עדותו בתיק 4000. פילבר חתם ממש לאחר חצות עם המשטרה על הסכם עד מדינה, במסגרתו יונוקה מכל אשמה, ולא יישא עונש מעשר בפועל או על תנאי ואף לא כנס כספי. המשטרה חושדת כי ראש הממשלה העניק לבזק עטבות במסגרת תפקידו כשר התקשורת בכדי לזכות בסיקור העד באתר וואלה. וואלה ובזק נמצאים בבעלותו של איש העסקים שאול אלוביץ' שכבר עצור מתחילת השבוע בפרשה. נשיאת העליון, השופטת חיות, מסרה עדות במשטרה בחשד כי מקורבו של ראש הממשלה, ניר חפץ, הציע לשופטת הילה גרסטל את תפקיד היועצת המשפטית לממשלה בתמורה לסגירת התיק נגד שרה נתניהו. הנשיא טראמפ הנחה את משרד המשפטים למנוע את מכירת ההתקן שמאפשר להפוך רובים לכלי נשק אוטומטיים. ההוראה של הנשיא טראמפ נעשתה בעקבות השימוש בטבח בלס וגאס באותו התקן והתגברות מקרי הירי לעבר אזרחים בארצות הברית. קוריאה הצפונית החליטה הלילה לבטל ברגע האחרון פגישה בין אחותו של הרודן לבין סגן הנשיא. הפגישה הזאת בוטלה לאחר שסגן הנשיא פנס גינה את צפון קוריאה בעקבות הפרות זכויות האדם שם. יפן טוענת כי מטוס וספינות ביון שלה הצליחו לאתר ספינה סינית שהפרה את העיצומים על קוריאה הצפונית והעבירה לשם גז ונפט, כך הם חושדים. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש מביע דאגה מההסלמה במזרח הרוטה שבפרברי דמשק בירת סוריה, שם מתחילת השבוע קודשים כוחותיו של הנשיא אסד את המורדים, עד כה נמנו שם 250 הרוגים ויותר מ-1,000 פצועים. התחזית היום בלי שינוי אבל בלילה יתחיל לרדת גשם. אלה הכותרות.
תודה רבה לך ישראל בן צבי, בצוות שלנו העורך צביקה גרוניר, גם ישי פופובסקי, שאנחנו מתחילים. שוב שלום לכם, בוקר טוב. עד מדינה בפרשת נתניהו החדשה, המעודכנת. אנחנו רוצים לפתוח הבוקר עם חוקר המשטרה לשעבר, מאיר גלבוע. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור.
חקרת הרבה מאוד בכירים בתקופתך במשטרה. מה המשמעות של אדם שמקורב, במקרה הזה לראש ממשלה, בא ומסכים לחתום על הסכם עד מדינה? מה זה אומר לגבי הנחקר הראשי בפרשה?
זהו, המשמעות העיקרית היא שאדם כזה שהוא מקורב לחשוד הראשי יושב ליד הראש שלו, ליד האוזן שלו, ליד הפה שלו, ויכול לספר מה החשוד המרכזי אמר, חשב, או לפחות אמר לו שהוא חשב, וכמובן הוראות שהוא נתן. אחרת נאלצים להסיק על הדברים האלה מראיות נסיבתיות או מידים שלא היו במעגל הכי קרוב לאותו חשוד. ובדרך כלל גם תיקים נסגרים וגם מדי פעם יש זיכויים של אישי ציבור בכירים, כי בית המשפט העליון אומר שהם לא ידעו או לא הפנימו או לא היו מודעים לכל מיני היבטים מסוימים, כי אין ראיות ישירות על ההתנהגות של אותו חשוד בכיר. היתרון הגדול, כפי שאמרתי, לעד מדינה כל כך מקורב, שהוא יכול למסור את זה מידיעה אישית.
השאלה, אנחנו כמובן לא יודעים על מה בדיוק הוא העיד, על מה הוא יעיד במסגרת ההסכם הזה שנחתם הלילה בינו לבין המשטרה, בין פילבר, המקורב של ראש הממשלה, לבין המשטרה. אבל עדיין יכולה להיות סיטואציה שמשהו מוכר למשטרה מתברר כלא כזה דרמטי. היינו לא מזמן בסיפור של מיקי גנור ומסתבר שלא כצעקתה.
אני לא יודע, גם אתם יודעים יותר טוב ממני מה קרה בסיפור של הצוללות. מיקי גנור מראש לא טען שהוא ידע משהו על התנהלות של ראש הממשלה, הוא דיבר על התנהלות של חשודים אחרים.
מקורבים אחרים של ראש הממשלה.
כן, אבל הוא לא היה בקשר, לפחות לפי מה שמפורסם בתקשורת, עם ראש הממשלה, ולכן...
גם המפכ"ל אמר אתמול בוועדת הפנים, נתניהו לא חשוד בצוללות, אז זה לא רלוונטי לגבי נתניהו, אבל לגבי הנחקרים...
זה בדיוק ההבדל בין עד כמו פילבר, שהיה צמוד לראש הממשלה, ובין עד כמו גנור, שאולי הייתה לו יד ורגל, ואולי יותר בכל המעשים החשודים כפליליים, אבל הוא לא הגיע כנראה מעולם לראש הממשלה, נניח לכל היותר, לפי החשדות, הגיע לאורך דין של ראש הממשלה, למקורב לראש הממשלה. וכך, זה בדיוק ההבדל בין פילבר ובין עדים אחרים שהם מרוחקים. אני מבין שהתקוות שכנראה נבדקו על ידי המשטרה והפרקליטות לפני החתימה, הם כאלה שהוא יספק ראיות, עוד פעם, מכלי ראשון על הקשר בין ראש הממשלה ואלוביץ' ועל החשד שהיה כאן איזושהי
עבירה פלילית
או אפילו מתן של הטבות לוואלה ולבזק, שנכון, תמורת סיקור אוהד בוואלה. הוא כנראה זה שכישר, הוא הרי בסופו של דבר הנהיג את משרד התקשורת תחת נתניהו, אבל הוא זה שכנראה העביר את המסרים והיה מתווך ביניהם, ולכן חשיבותו. עכשיו, נכון שעד מדינה, מה לעשות, בראש, הוא
עבריין.
חשוד בעבירות, כן, חשוד בעבירות, הוא למעשה מודה בצורה זו או אחרת בביצוע עבירות, עוד אחרת לא היו חותמים איתו הסכמי מדינה, לא חותמים הסכמי מדינה עם מישהו שלא מעורב בזה, כי מישהו שיודע, ולכן הוא חייב להיות מעורב. עכשיו, נכון שיש מדי פעם עדי מדינה שמסתבר שהם בעייתיים, אם אתם זוכרים את פרשת נתניהו, עמדי, מתנות והובלות, עמדי חתם עם המשטרה הסכם עד מדינה, ובסופו של דבר התיק נסגר, בין היתר בגלל הערכה של המשטרה והפרקליטות, שהוא עד שלא יעמוד על דוכן העדים.
אגב, עד מדינה צריך להביא הוכחות, או שמספיק שהוא מספר מה הוא ידע, שמע, ראה?
קודם כל, זה שהוא מספר, ובוודאי אם זה מכלי ראשון, אז זה הוכחה לבית המשפט. עדות של אדם היא הוכחה לבית המשפט. בדרך כלל, מבקשים מעד המדינה להצביע על ראיות נוספות שיחזקו את העדות שלו. מסמכים, הקלטות, שמות של אחרים שידעו וייתכן שימסרו את מה שהם יודעים. אבל בעיקרון הסכם של המדינה הוא נותן את מה שהוא יודע.
אוקיי.
הבחינה, תהליך הבחינה של עד המדינה לפני החתימה על ההסכם היא לבדוק אם באמת יש חיזוקים לעדות שלו, חיזוקים בלתי תלויים.
טוב, אתה לא בתוך המערכת הרבה מאוד שנים, אחרי היית בעוד תפקידים, נדמה לי היית ברשות להגבלים עסקיים.
הייתי מנהל מחלק חקירות של רשות להגבלים עסקיים, הייתי יועץ למבקר המדינה למאבק בשחיתות, כן.
אוקיי, היום כשאתה בחוץ, מחוץ למערכת של אכיפת החוק, ובטח לא במשטרה, וכשאתה צופה על מה שקורה שם, אתה לא רואה איזושהי להיטות יתר של חוקרי המשטרה לחפש את ראש הממשלה בכל מחיר, או שזה התפקיד שלהם? אם יש חשד לעבירה, צריך להפוך כל אבן כדי להגיע לתוצאה.
א', זה התפקיד, מה לעשות? דבר שני, נכון שצריך להפוך כל אבן, ובוודאי בחקירות כאלה רגישות, שכפי שאמרתי קודם, ההיסטוריה מראה ששיעור הזיכויים למשל של אישי ציבור בכירים הוא גבוה מאשר של עמך. ובין היתר בגלל הטענה שהם לא תמיד ידעו או היו מודעים או הבינו או הפנימו את מה שיש. ולכן כאן צריך להביא ראיות הרבה יותר מאשר במקומות אחרים. שם אפשר להסתפק בראיות שהן בסדר, שהן טובות, אבל לא להפוך כפי שאמרנו כל אבן. אני לא רואה כאן איזושהי ליטות יתר, אני רואה מה שקורה כאן זה שפרשה רודפת פרשה, פרשה אחת, זה לא שהפרשות רודפות אלא אתה חופר במקום אחד והנה אתה מגלה עוד משהו, ולכן זה לא איזה משהו שהם רודפים אחרי החשוד המרכזי במקרה זה נתניהו, אלא שברגע שחוקרים פרשה אחת, פתאום עולים על ראיות, גם אם זה בהתחלה ראיות קלושות, אבל בודקים אותם לפרשות נוספות. זה קורה לא מעט בחקירת שחיתויות, לפעמים זה גם קורה כשיש עבירות סדרתיות אחרות, בארץ אין לנו כמעט למשל רצח סדרתי, אבל עוד פעם עולים על, למשל באונס יש יותר מקרי אונס סדרתיים,
אבל אתה יודע, בנקודה הזו
חוקר מפרשה אחת ואתה מגיע לפרשות אחרות מתוך החקירה שאתה מנהל. כך למשל דוגמה, מה שאצלנו זה נעשה בפרשת דרי. פרשת דרי התחילה בכלל בהנחיה של היועץ המשפטי לממשלה לחקור חשדות שמשרד הפנים הועברו כספים ישירות לעמותות, רק רגע לעמותות חרדיות, בניגוד לנוהל. מזה יצא תיק השוחד האישי והמרמה, מזה הגיעו לפנחסי, מזה הגענו ליאיר לוי. זאת אומרת, אתה חוקר פרשה אחת, אתה לא תמיד יודע מה שיש.
אתה מרים אבן אחת ומגלה דברים חדשים. אוקיי, עכשיו, כשאני לוקח את הסיפור הזה מנתניהו ופילבר לתיק האחר שאתמול נחשף, נדמה לי תיק 1270, פרשת
כן, המספרים כבר קשה לעקוב, כן.
כן, למה לא 5,000?
זהו, כן.
אולי זה מעיד על כך שנתניהו לא בסיפור הזה, כי הסיפור של ההצעה למנות יועצת משפטית לממשלה בתמורה לסגירת תיקים, למרות שבאמת קשה היום, איך נאמר, להשפיע על חברי הוועדה המקצועית שבוחרת יועץ משפטי לממשלה, נשמע תמוע הסיפור הזה, אבל נניח לשאלה הזו, איך יכול להיות מצב ששתי שופטות בחירות, אחת נשיאת בית משפט מחוזי, אחת שופטת עליון והיום נשיאת בית המשפט העליון, שותקות, שנתיים לא מדברות מילה, לא הולכות למשטרה, לא מעידות ולא מספרות כלום על מה שהוצע אז לשופטת גרסטל, וזה עובר בדממה מצד אחד. בסך הכל עדות פתוחה של השופטת הזו, ועוד עדות של השופטת הזו, נשמע קצת מוזר
בכלל. קודם כל זה לא עובר בדממה, אני ראיתי, אני חושב בדימרקר היה העלות התמיהה הזאת, הנה גם אתה מעלה את התמיהה הזאת ובצדק, זה באמת תמוע וצריך לבדוק את זה, אבל קודם כל הם עדות, לכן נשתגלתה עדות פתוחה, הם לא חשודות בשום דבר.
נכון, אבל הם ידעו על משהו חמור, איך הם שתקו?
רגע, רגע, בסדר, בסדר, שתיקה זה לא עבירה. אין חובת דיווח למשטרה או לרשויות אכיפת החוק, אלא במקרים מאוד מאוד מסוימים. והמקרה הזה, ואפילו ידיעה על רצח, זה לא, יש הבדל בין שיתוף פעולה לאחר מעשה, ובין מסירת ידיעה. יש הבדל, ולכן הן לא חשודות...
אבל שופטת,
רגע, תן לי לראה, במאום. השאלה היא באמת תמוהה, וצריך לבדוק אותה, אבל...
לא, השאלה היא ציבורית, היא לא פלילית.
ולא בגלל שהן עברייניות או חשודות בעבירה.
לא, לא, אני שואל את השאלה מה ההיבט הציבורי, לא הפלילי.
רגע, לכן אמרתי שצריך לבדוק, וזה מצביע. מצד שני, יש כאן איזשהי ניסיון, אני רואה, למרות שבינתיים זה מינורי, ניסיון להסיט את המוקד מעצם ההצעה המושחתת, ולא משנה כרגע אם זה הייתה על דעת נתניהו או לא הייתה על דעת נתניהו, מעצם ההצעה, כי ההצעה כנראה ניתנה, עובדה היא שהיא מסרה את זה לחיות, וחיות אישרה את הדברים, אז ההצעה הייתה. השאלה היא, האם זה בא מלמעלה, או זה היה פרי מוחו הקודח של זה שהציע, אבל יש כאן איזשהו ניסיון להסיט את העסק מהמוקד העיקרי. המוקד העיקרי זה הצעה מושחתת. למה הן לא דיווחו, זה סיפור שראוי לבדוק, אבל לא כעבירה פלילית, ולא צריך להסיט, כמו שעשו עם המשטרה, הרעיון, בוא נגיד, השנוי במחלוקת של המפכ"ל. במקום להתמקד בדברים הרציניים, התחילו להתמקד, לרדוף אחרי המשטרה ואחרי המפכ"ל. בוא נתמקד בעיקר, בחקירות העיקריות, גם המפכ"ל לא עשה עבירות, לא עשה עבירות שהוא התראיין והוא סיפר את מה שסיפר, אבל במקום זה הוא תקף, במקום להתקעסק באמת בבעיות העיקריות שהן בעיות מאוד מאוד קשות. החקירות מסובכות, מדובר באמת בחקירות מקיפות חצי עולם ואשתו, אני לא יודע כמה, אבל לפי הפרסומים חוקרים מאוד מאוד רבים בלהב 433 עוסקים את זה, לפחות שתי יחידות, היחידה לחקירות הונאה והיחידה לחקירות כלכליות, ככה שזה צריך להיות המיקוד של העניין לדעתי.
תגיד, מה קורה על נבחרי הציבור שלנו? יותר גרוע מה שהיה?
מיליון דולר או מיליון שקל בתיק אלף. תראה, ברגע ש... זה לא ברגע. כשבן אדם מתחיל להתמקם בדרגות בחירות, יש כאן תחושה של א' כמעט כל יכול. זה דבר ראשון. דבר שני, יש כאן את התופעה, וזה לדעתי לא דובר עליה עד כה בכל פרשות נתניהו, זה הסיפור של הון ושלטון, או הון שלטון עיתון. זה סיפור חוזר, זה לא רק בסיפור הזה.
אבל אתה יודע מה, בדיוק בנקודה הזו, מר גלבוע... אבל אני רוצה לשאול לך שאלה מאוד חשובה.
רק רגע, התקרבות מאוד מאוד חזקה בין האנשים בשלטון ובין האנשים בהון וגם בין האנשים בתקשורת, וזה מוביל באמת להטיות בשיקול הדעת.
אבל אני רוצה בנקודה הזו, ניצב משנה בדימוס מר גלבוע, אני רוצה לשאול אותך בדיוק בנקודה הזו של הון עיתון. שלטון, סליחה, שלטון עיתון. הרי מאוד מקובל שעיתונאים ופוליטיקאים מקיימים יחסים של שמור לי ושמור לך, תן לי סקופ ואני אגן עליך בעיתון ולהפך, וזה עדיין לא הופך את זה לפלילי. אולי לא אתי, אולי לא נראה טוב, אבל פלילי זה לא.
אז בואו נגיד...
המשטרה מנסה לצייר כאן חוקים חדשים?
לא, לא, אין לי שום בעיה שמצלצל בכיר ככל שיהיה ראש ממשלה או איש מטעמו לכלי תקשורת ואומר לו, למה פרסמתם את זה? זה לא בסדר, תפרסמו את המעשים הטובים שלי או אני לא יודע מה. זה בסדר גמור. דו שיח כזה הוא לא פסול והוא אפילו לא אתי, הוא בסדר. זאת אומרת, אני לא הייתי אומר שהוא כל כך טהור, אבל זה פרקטיקה מקובלת נכונה. מצד שני, ברגע שאנחנו מתחילים בשמור לי ובשמור לך, אני חושב שכאן אנחנו מתחילים לגלוש בהחלט דברים שהם לא אתיים, וגם עלולים לגלוש לעבירות פליליות. הנושא הזה, תשמע, תפרסם משהו טוב עבורי, או אל תפרסם משהו שלילי, ואני אתן לך סקופ, זה בהחלט משהו שהוא לא אתי גם מבחינת העיתונות, וגם מבחינת
עובד הציבור. מאז יסוד העיתונות.
זה לא עבירה פלילית, אבל עוד פעם, העניין הזה של, תשמע, אני אתן לך סקופ וכו' וכו', אבל כאן יש הרבה מעבר לזה. כאן, לפחות לפי החשדות, יש חשדות, לא ברור, הכל לכאורה היום, לפי החשדות, זה מעבר לשמור לי ולשמור לך, זה, תשמע, אתה תשמור על הגב שלי, אתה אל תפרסם עבירות, הדברים שליליים, תפרסם דברים חיוביים, ואני אפעל למען אינטרסים כספיים שלך. זה לא שאני אתן לך סקופ. נכון שאפשר לטעון שאם אתה מפרסם סקופים, אם אתה כלי תקשורת מפרסם סקופים, זה עוזר לך כספית. בסדר, אני אפשר, אבל זה באמת עקיף מדי, ובאמת נשאר אולי בתחום של קצת טוהר מידות, אבל לא בתחום הפלילי. ברגע שמדובר בהטבות כספיות, ולתת עיתונות טובה לעובד ציבור בכיר שגם רוצה להיבחר, לא רק מנכ״ל או משהו כזה, אלא מישהו שהוא אמור להיבחר, זה דבר שהוא באמת שווה, מה להגיד לך, לדעתי יותר מהמיליון שקל של תיק אלף, כל ציבור מוצא את זה.
ניצב משנה בדימוס מאיר גלבוע, נסתפק בכך, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה לכם, יום טוב, שלום שלום.
יום טוב. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל.
אנחנו בדרך לבחירות?
אני לא יודע, אני חושב ומקווה שלא, אני חושב שהממשלה הזו היא ממשלה טובה לעם ישראל ולמדינת ישראל, אני חושב שהיא יכולה וצריכה להוציא את ימיה. משק צריך יציבות, מדינה צריכה יציבות, אני לא רואה שום דבר טוב שיוצא מבחירות.
סיסמאות יפות, אבל נתניהו בבעיה גדולה. הלילה מקורבו שלמה פילבר, שאתה בטח מכיר אותו, חותם על הסכם עד מדינה, עלול לסבך את נתניהו עמוק עמוק באחת מהפרשות, במקרה זה תיק בזק וואלה.
זה קצת לא נוח לי, בצלאל, קצת לא נוח לי לקלקל לכם בתקשורת את האנדרנלין ואת
הדרמות. לא, אין שום אנדרנלין.
היו כבר עדי מדינה והיו פרשיות שהתחילו בכל רעש גדול. אני באמת לא יודע, יש לי אמון במשטרה ואני רוצה לאפשר לעשות את מלאכתה בשקט ובצורה מקצועית. יחד עם זה אני רוצה מאוד להאמין ולקוות בשביל ראש הממשלה ובעיקר בשבילנו, בשביל אזרחי ישראל, שראש הממשלה יצא מזה. נקי, אני רוצה לומר לך יותר מזה, אני גם תרשה לי רגע להיות תמים אולי, מקווה שלא נאיזי, ולחשוב שהמשטרה לא חתמה הסכם את מדינה עם פילבר כדי להפליל את ראש הממשלה, אלא כדי להגיע לחקר האמת. ובכלל יכול להיות שכשהוא, מה שקרוי, יפתח את פי וידבר, אז יתברר שראש הממשלה...
כן, אבל יכולה להיות... כן, אבל יכולה להיות סיטואציה אחרת, שנתניהו יודע שהוא לא עשה שום דבר רע, אין סיבה להיות בחשש, ויכול לישון טוב בלילה, ופילבר לא הולך לתת שם מי יודע מה, או גם אם הוא ייתן מי יודע מה, לא בהכרח יבשיל לכדי משהו משמעותי, הכל יכול להיות. לא, אבל ברגע שנתניהו, לא, אם המטרה של נתניהו תהיה, בדיוק בנקודה הקריטית הזו, אני הולך לקבל את אמון הציבור כדי לחזק את המעמד שלי, למה לא?
אני לא שולט בראש הממשלה, ואני גם לא פרשן פוליטי. האם יכול להיות שהתרחיש שאתה מתאר הוא ריאלי? יכול להיות, ואותה מילה גם יכול להיות שלא. ראינו כבר ראשי ממשלות שהקדימו בחירות כי חשבו שהם הולכים לנצח, כמו אהוד ברק בזמנו, והפסידו בהפסד צורם. לפעמים עדיפה ציפור אחת ביד משתי ציפורים על העץ. אני באמת לא יודע, לומר לך מה הייתי עושה לו אני הייתי מסביבתו של ראש הממשלה. שוב, אני לא אומר שמה שאתה, כן, התרחיש שאתה מתאר בהחלט יכול להיות שיש בו היגיון, יכול להיות שהוא יקרה. אני לא מזהה נכון לרגע זה סימנים כאלה. אני חושב שאנחנו עסוקים כרגע בלהעביר תקציב, אני חושב שהוא תקציב טוב באופן עקרוני למדינת ישראל, שעושה טוב למשק הישראלי ויעשה טוב לזרחי מדינת ישראל, ובזה צריך להתמקד. אני חוזר ואומר, אני רוצה להאמין שמשטרת ישראל לא מחפשת להפליל את נתניהו, אלא מחפשת להגיע לחקר האמת. אני חושבת ששלמה פילבר מנקודת המבט שלו יכול לשפוך אור על האמת, ולכן צריך להרגיע אותו ולאפשר לו לומר את האמת, אחרי שהוא רגוע ביחס לעצמו, אז חתמו איתו הסדר יד מנגרם, ובכלל יכול להיות שדבריו דווקא ישפיכו אור אחר על הפרשה, וינקו את ראש הממשלה, ואולי אפילו יבהירו לכולנו שלא היה כאן שום דבר, גם זה בעיניי לגיטימי. אני לא מוכן לקבל את האמירה שחותמים אין מדינה עם מישהו, רק אם יודעים שהוא הולך להכשיע מישהו אחר. אם זה המצב, זאת חקירה שאיננה חקירה אובייקטיבית ומקצועית, אלא חקירה שירתה את החטא ורק אחר כך מסמן את המטרה, ונדמה לי שמשטרת ישראל, אני רוצה לקוות, אזרחי ישראל, רוצים וצריכים לקוות שמשטרת ישראל לא נמצאת במקום.
אתה שותף לתחושה הזו שככל שרוטפים או חוקרים או מעמיקים בפרשות על נתניהו, בצד הימני של המפה הוא מקבל תמיכה הולכת וגוברת, וזה אולי אפילו עלול לפגוע במפלגות ששותפות אליו בקואליציה הנוכחית, הבית היהודי למשל?
אני לא יודע, אני גם באמת לא מעסיק את עצמי בעניינים האלה, אני בהחלט חושב שהציבור הישראלי מרגיש שנתניהו נרדף, אני חושב שזאת אמת. צריך לומר את האמת, נתניהו לאורך שנים רבות נרדף על ידי התקשורת, נרדף על ידי הרבה מאוד אנשים שמבקשים להפיל ודאי הוא באופוזיציה, עדיין יש להם מצוות אל מול ההישגים, אל מול הכיוונים, בעיניי כיוונים מאוד שהמשך לא הולכת אליהם גם בהקשרים המדיניים וגם בהקשרים הכלכליים, ומי שלא מצליח להחליף ממשלה דרך הקל, זה מחפש בדרכים אחרות. אני שוב, המשטרה מצליחה להיות מנותקת מרעש הללו.
שומעים אותך מקוטע, חבר הכנסת סמוטריץ', רציתי עוד שאלה אחת לבסוף, אתה שומע אותנו טוב? כן, עכשיו שומעים אותך. טוב, אני רוצה בשאלה אחת לסיום שיחתנו לשאול אותך. סיפור הכדורגל בשבת, שאתמול עובר ככה בכל דממה דקה, מאשרים להם לשחק בשבתות, מה דעתך בעניין? טוב, ננסה חדש איתו את הקשר, למרות שאנחנו חייבים כבר לצאת לפרסומת, אבל שאלה מעניינת, מה העמדה שלו, של הבית היהודי? טוב, בואו נצא לפרסומת, ננסה לחדש את הקשר איתו רק בשאלה הזו. נמתין דקה, אתם אומרים. טוב, נמתין. וננסה להבין ממנו מה הוא חושב על העניין הזה. יש לנו את סמוטריץ'? טוב, נצא לפרסומת, נשוב מיד.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.31, סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב, בצלאל.
חבר כנסת לשעבר?
חבר כנסת שבדילי, לפי החוק הנורווגי.
מה קרה? למה?
לא קרה שום דבר, זה...
לא, מה הביא אותך להחלטה להתפטר מהכנסת, להישאר סגן שר, כדי שדני סיידה יוכל להיכנס?
יש החלטה של מועצת החכמים, חתומה וכתובה, לפי סדר כרונולוגי של הדברים. הראשון היה סגן שר הפנים, חברי משולם נערי. אני אבא בתור, וזה מקנה, זה לשנה, השעיה לשנה, לפי החוק הנורווגי שמעשה לא...
אתה לא... אופטימי, אתה אופטימי שנה, לא, לפי אירועי היממה האחרונה, מאוד יכול להיות שהבחירות מעבר לדלת.
טוב, זה לא הראשון בהחלטה של המועצת. החלטה של המועצת כתוב, שצריכים בעלי התפקידים לעשות סבב השעיה ב-A. בנושא של החוק הנורווגי, לפי כך הוא ככה חוק הנורווגי, כפי שעשה פורוש,
אבל בעבר סירבת להתפטר, אבל סירבת בעבר להתפטר, כשדיברו איתך על זה, מה קרה היום, מה השתנה?
איפה הבאת את זה?
זה לא נכון?
מה פתאום? אני חייל ממושמע של המועצת, ממושמע לחלוטין, אם יש החלטה, מבצעים אותה, זה החלטה שמועצת חכמים, מבצעים אותה. עכשיו זה גם החוק הנורווגי, זה לא שאתה מתפטר...
כן, זה לא הלכת הביתה, זה בסך הכל השעיה מהכנסת, ואתה חוזר לשם ברגע שתחליט שאתה רוצה.
זה שנה, כן.
השעיה עצמית, כמובן.
מה שיקרה במשך השנה הזו, אני...
טוב, תגיד לי, אתה מאוד מקורב למשה כחלון. יצא לך לדבר איתו על חקירות נתניהו, לא על החקירות כמו על ההתרחשויות הפוליטיות שיכולות להיות בעקבות זה, כי מאוד מעניין מה הוא יעשה, כחלון, הוא די לשון מאזניים בממשלה כזו.
מה שעשה כחלון זה צריך לשאול את כחלון, אבל...
מה אתה שומע?
אם נתייחס לתגובות הקודמות שהיו לפני ההתפתחויות האחרונות, אז הוא אמר שעל המלצות בלבד, אני מדבר על לפני...
על 1,000-2,000, לפני העד מדינה.
לפני העד החשבות, כן. אז הוא אמר שחכה להחלטת היועץ המשפטי לממשלה, שהוא למעשה...
ולכאורה גם בתיק הזה. הגיוני. אתה לא רואה שנתניהו מרגיש שהחבל מתהדק סביבו, שהלחץ גובר, והוא אומר, רבותיי, אני לא רוצה להמשיך ככה, אני רוצה לקבל את אמון הציבור, בואו נלך לבחירות בזק. אין סיטואציה כזו? היא קיימת, אבל...
היא קיימת, אני אפשר לדעת איפה הוא נק. אני גם מציע חכות מעט זמן לראות איך הדברים התפתחו. אבל אם אתה שואל אותי, הסיטואציה הזו קיימת, ואתה שקיימת.
מה יהיה מצבה של שס? אני רואה סקר הבוקר, עוד סקר, שס מצב מאוד קשה שם.
מה המצב? אני לא ראיתי.
אתה לא ראית. בוא אני אספר לך, הליכוד מקבל בסקר הזה שמתפרסם הבוקר בישראל היום, הליכוד מקבל 34 מנדטים.
וואו.
למה הוא? כן, זה מפתיע
בכל
החקירות.
לא, מצב הפוך.
34, יש עתיד 20, הבית היהודי 14 מנדטים, המחנה הציוני 12 בלבד, הרשימה המשותפת 12, יהדות התורה 9, כולנו 7, ישראל ביתנו 6, ש"ס לא בטבלה.
של מי הסקר?
גיאוקרטוגרפיה.
טוב. בסדר.
מה?
לא, אני ראיתי סקרים.
מה בסדר?
לא, אני לא שמח שהסקרים גבוהים, אני גם לא נכנס לעצות הסקרים גבוהים. סקר הוא סקר, בסדר.
אולי נתניהו שותה מנדטים בסקר הזה, אולי גם בסקרים אחרים, משותפיו הטבעיים, הבית היהודי, אולי גם משס.
הבית היהודי תמר 14.
נכון, 14, זה לא ככה מסתדר עם התזה, אבל נכון.
זה לא אומר תשעה, זאת אומרת, הייתה איזה נדידה, אבל זה בסקר הזה, בסקרים אחרים שמראים אחרת. תראה, הקהל של שס כבר גובש, זאת אומרת, יודעים, זה 7 מנדטים, זה הקהל הקשה של שס.
טוב,
אני גם לא שמח שהסקרים גבוהים, גם לא רצו שהסקרים נמוכים. סקר הוא סקר, בסדר. זה הלך הרוח, גם תלוי מי הסוקר. אגב, בשנים האחרונות, בעשור האחרון, הוכח בעליל שהסקרים הם לא שלא פוגעים במטרה, אלא אפילו רחוקים במטרה.
טוב, לא יודע, אם לא אווירה של פורים, הייתי אומר שמישהו מתחיל להרגיש אווירה שונה קצת ואפשר להציס סקרים כאלה.
לא, זה תראה, גם 34 לליכוד, זה נכון, אז זה רק מוכיח שכאילו העם פועל בדיוק והפוך מה שהתקשורת עשה להוביל אותו.
טוב, אני רוצה לבסוף לשאול אותך על סיפור הכדורגל בשבת. אתמול עבר די בשקט הסיפור הזה, השר חיים כץ מקבל אישור לקדם את העניין הזה של משחקים בשבת, חילול שבת באופן רשמי. מה דעתך או מה דעת שס בעניין הזה? כי לא שמענו אף אחד מהח"כים החרדים מדבר על כך אתמול. זה היה משהו בתמורה למשל לחוק המרכולים?
קיבלתי כל ישיבת סיעה הנושא הזה עולה. לא מתייחסים בחורה רבה לעניין. לדעתי צריך לדון בזה, לא בכדורגל, אגיחה, כל מה שקשור לכדורגל, אז זה עקר כמה מהשחקנים עצמם. זה לא שהמפלגות החרדות ביקשו לשאול את הסטטוס קוו, לא. השחקנים התחילו להתעורר, והתחילו להתעורר בתשובה, והם הם שזרקים את הזרקה שלהם. אז פה צריכים להתחשב בהם. אגב, מתקיימים דיונים בעניין הזה, מתקיימים דיונים רצופים בעניין הזה, להתחשב בדעתם של השחקנים. שהשחקנים עתרו לבגץ.
כן, אבל שוב, כשבאה ועדה ממשלתית ומאפשרת את זה, מאפשרת את המשחקים הללו, מה זה יש דיונים? אין, זה מאחורינו, יש החלטה, נגמר.
לא, אתה שואל אותי, זה לא יעלה על הדעת.
טוב, נמשיך לעקוב גם בעניין הזה. חבר הכנסת לשעבר, אוטוטו, כשתיכנס ההתפטרות לתוקף, אבל סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, תודה רבה, בוקר טוב.
יום טוב, שבוע טוב.
איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
איך זה עבר בשקט, הסיפור הזה של הכדורגל?
לא, קודם כל, עניין אותי מה אומר סגן השר, שזה לא יעלה על הדעת, אבל איך זה עבר בשקט? מדובר בזוטי דברים, בוא נאמר כך. נכון לרגע זה, כשאתה מסתכל על התמונה הפוליטית, כמובן שאנחנו לא מחשיבים את זה כזוטי דברים, אני אומר, כשאתה מסתכל על מה שקורה עם פילבר ונתניהו וכו' וכו', אנחנו אומרים, תקשיב, מה עכשיו אתם רוצים, כאילו הממשלה במלא מצב נמצאת בסיכון, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות. אתם לא תבואו עכשיו להטריד הרי את ראש הממשלה עם איזה אולטימטום, כשיש לכם את הגיוס, ולבוא ולהגיד עכשיו יותר ענפי לכדורגל, למרות שראש הממשלה כן מצא זמן אתמול להתכנס יחד עם השר חיים כץ ולהסמיך אותו לתת היתרים. זה דבר אחד. הדבר השני זה העובדה שעדיין לא ניתן היתר. אתמול רק הסמיכו את כץ, ואני חושב שזאת הבעיה היום לקראת מה הולכים. האם מתפרעים, כלומר, נותנים לחיים כץ, זהו כמו שהיה עכשיו, וכולם השתקו והתקשורת התעסק בביבי עוד פעם ובמאיר גלבוע או אני לא יודע מה, או שבעצם נכנסים, הרי בסיפור הרכבת להזכירך, הנציגים החרדים מאוד התעקשו, והיה על זה ישיבות ובלגן במשך שנתיים וחצי, שיהיה נציג חרדי באותה ועדה שנותנת את היתרים לבדוק מה פיקוח נפש, מה לא פיקוח נפש, אתה זוכר את זה. ואגב, כן. אומר לי את זה אתמול בלילה אחד הנציגים החרדים, ששאלתי אותו באמת מה זה. הוא אומר, תקשיב, אנחנו צריכים לעבוד, ובצדק אמר גם סגן השר מקודם, שיש כאן שחקנים שבאמת, בוא עזוב עכשיו את השאלה הדתית, אם אנחנו משנים את הסטטוס קוו, מאשרים את זה מבחינה חוקית או לא מאשרים את זה מבחינה חוקית, צריך לדאוג לאותם אנשים, ובכלל לצמצם את חילולי השבת. עכשיו, בתוך היתר הענפי למשחק הכדורגל, לא מדברים רק על כמה שחקנים, לא יודע, 12, לא יודע כמה של המגרש, שהם משחקים, מועטים בכדור, בסדר, אתה יודע, אפשר למצוא איזה דעה שמקלה בזה. מדברים על כל האופרציה, הלוגיסטיקה, מזנונים, שידורי טלוויזיה מהמשחקים. כל עובד, תסתכל מה מופיע בהודעה שם, שיצא ממשרדו של חיים קאט, כל עובד שקשור למהלך המשחק, התקין, הסעות ומאבטחים וזה. עכשיו צריך לבדוק למה החרדים לא מבקשים חברות באותה ועדה או מישהו שישב ויראה איך מצמצמים את הדבר הזה. כי אפשר אולי חלק מהמזנונים שלא יעבדו, אתה יודע, יש 20 סוגי זה, אפשר לצמצם את כל חילול, חלק מהליגות, יש כנראה דרגות בזה, שעד היום לא שיחקו, והשחקת יכול לבוא היום ולהגיד, תשמע, יש לי, אני, זה בסמכותי, בזמנו להזכיחה, הוא אמר לי, בכלל הוא ספר את החרדים, בסיפור הרכבת, עד שהסבירו לו שזה יכול להפיל את הממשלה, הוא אמר, תקשיב, אני נותן אתרים, מה זאת אומרת, המדינה פה צריכה להתקיים ולעבוד. וזו השאלה בעצם, האם בגלל הסיפור התקשורתי ובסיבוב הקודם, הרי מי שבעצם הוציא את המרצע מן השק ואמר כן אנחנו עושים, זה היה אותה ישיבה בלשכת ראש הממשלה, אם אתה זוכר, שאז סיכמו רכבת מורת כדורגל, כלומר אנחנו נצמצם את העבודה ברכבת, נעביר את חוק, אותו חוק שבעצם נותן לשר קץ אפשרות להתחשב בנושאי המסורת וזה בחילולי השבת, כלומר לצמצם על ידי זה, ובתמורה תנו לנו את השורה כדורגל. השאלה אם עכשיו באמת הנציגים החרדים יגידו, תשמע, זה לא הזמן, או שנראה מחר את המועצת החסידית מדברת על הנושא הזה, כי להזכירך גם בכינוס המועצות המשותף שהיה בזמנו, אחד האדמורים העלה את הנושא הזה על השולחן, בסופו של דבר לא הייתה תמימות דעים בין שאר החברים, אז הנושא הזה לא נכתב בהמלצות, לא עלה לדיון רציני, אבל אולי הפעם, כמו שאנחנו יודעים שהמועצת האגודאית היא קצת יותר חריפה בנושא הזה של חילולי השבת, יכול להיות שגם הנושא הזה יעלה, אבל עדיין, גם אם לא, חלק מחברי הכנסת, לפחות אחד שאני דיברתי איתו אתמול, סבורים שכן צריך להיכנס לסוג, למרות שזה לא נושא של חרדים, כן? אין להם שום עניין עם כדורגל, אבל עדיין...
אמר דתי כהן, לא קשור אלינו, אבל כשבאים השחקנים שחוזרים בתשובה ורוצים לא לעבוד בשבת, לא לחלל שבת, צריך לעזור.
ולא רק זה, ולא רק זה, אתה שינית את המצב הקיים, נכון ששחקו כדורגל, אתה בממשלה ששינית את המעמד החוקי של נושא הכדורגל, לפחות נפעל על מנת לצמצם את הנושא הזה. שלא יהיה כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, והשר חיים קאט לבד יחליט מה כן ומה לא.
אוקיי. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, תודה, שיהיה בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
דוקטור חיים זיכרמן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל.
מה שלומך?
נו, יכול להיות יותר טוב הבוקר.
כן, למה?
תשמע, זה לא קל מה שקורה. יש הרבה מאוד מחשבות על איך אנחנו אמורים להתנהל בימים כאלה.
איך באמת? לשבת בשקט? לזרז את נתניהו לך הביתה, לך לבחירות? או כלום? לזרום ממה שיהיה?
או לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב.
טוב, זה כל אחד ואחד, באופן אישי כמובן.
זה התפקיד.
כן, בהחלט. לא רציתי לדבר איתך על זה ולא תכננתי, אבל איך באמת צריך להתייחס לזה? אנחנו רואים את נתניהו מציג את עצמו כנרדף, ואני מניח שבחוגי הימין זה עובד יפה מאוד, וזה גם עלול לפגוע אלקטורלית באיזשהו שלב, באיזשהו מקום, במפלגות החרדיות. זו אומנם שאלה פוליטית, אבל הרבה יותר עמוקה מפוליטית. היא לא פוליטית כל כך.
אני לא פרשן פוליטי, אבל שמעתי פעם מאדם בשם פרופסור אבי דגני, שהוא המנכ"ל של גיאוקרטוגרפיה, שאומר לי דבר מאוד חכם. אמר לי, הליכוד היא לא מפלגה, הליכוד היא דת. במובן זה שהרבה פעמים, אותם מצביעי ליכוד, הם לא מנהלים את המחשבה שלהם באופן רציונלי, אלא הם מנהלים אותה הרבה פעמים באופן כמעט דתי. במובן זה שלפעמים דווקא מה שאנחנו חושבים שעלול לפגוע בבייס או במרכז של המצביעים של נתניהו, יכול להיות דווקא שזה עושה את ההפך. מתי בדיוק עובר? אבל זה לא
זה לא הנושא שלה. אתה מנהל האקדמי של הקמפוסים החרדים באונו. הנושא של האקדמיה הרבה עולה לטוב ולמוטב כל הזמן. אבל מה שמעניין אותי, לפחות בנקודה הזו, הנה אנחנו מדברים על הון שלטון הרבה, מדברים על בכירים בשירות המדינה, אז אני לא מאחל לאף אחד להסתבך בשום דבר לא, אבל עדיין, כשאנחנו מדברים על ציבור חרדי, כמעט לא רואים אותם שם, עדיין, אחרי כל הדיבורים והניסיונות להגיע ולשלוח אנשים חרדים לעמדות מפתח כדי להשפיע, אתה רואה שינוי?
כן, אבל זה לוקח זמן. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את התפקידים, אנחנו לא רואים את האנשים שנמצאים בשירות הציבורי בתפקידים נמוכים, כי האנשים האלה בדרך כלל הם גם בלתי נראים. עכשיו, בשביל להגיע לתפקיד גבוה בשירות המדינה, אתה בדרך כלל לא מוצנח מלמעלה, אלא אתה צומח מלמטה. זה האופי של שירות המדינה. אז אם אנחנו שואלים את עצמנו, האם במשרד המשפטים למשל, יש יותר חרדים ממה שהיה לפני 10 שנים? התשובה היא בהחלט כן. האם בפרקליטויות יש יותר? התשובה היא בהחלט כן. כנ"ל גם לגבי משרדים אחרים. ייקח זמן, ייקחו כמה שנים, עד שאותה שכבה שהתנקלטה בשירות המדינה בתפקידים נמוכים יחסית, תתחיל לצמוח ולגדול ולעלות בתוך המשרדים.
אם אתה עכשיו צריך להמליץ, בא אליך אדם חרדי, תשמע, אני רוצה להגיע למקום כזה, מה היית ממליץ לו לעשות, ללמוד, כדי להגיע למקומות האלה, להשפיע?
בסופו של דבר, יש ארגזי כלים מאוד רלוונטיים, שמאפשרים השפעה במגוון רחב של תחומים. כלומר, כשאנחנו מסתכלים, היום מדברים הרבה מאוד על מבחני הלשכה, למשל, של לשכת עורכי הדין, והסיכוי להיות עורך דין, ואני חושב הרבה פעמים, ואני אומר את זה גם לסטודנטים שלי, ללמוד משפטים זה לא דווקא להיות עורך דין. ללמוד משפטים, זה נכון שגם אתה יכול להיות עורך דין, ואתה יכול להתפרנס מזה בכבוד, והבוגרים שלנו עושים את זה, ועושים את זה מצוין, אבל בסופו של דבר, אם יש לך תואר במשפטים, עם זה אנחנו מדברים, אתה יכול לעשות איתו הרבה מאוד דברים. אתה תהיה מנהל יותר טוב, אתה תהיה יזם יותר טוב, אתה תהיה עובד ציבור יותר טוב, כי ארגז הכלים שאתה מקבל במסגרת תואר במשפטים, הוא ארגז כלים שימושי כמעט בכל תפקיד שאתה עושה, וזה היתרון דווקא של התואר הזה על פני תארים אחרים. אז בסופו של דבר נניח, מי שרוצה ללכת לשירות הציבורי, והשירות הציבורי יש בו הרבה מאוד יתרונות, הוא קבוע, הוא מאתגר, הוא, אמנם השכר שלו הוא לא בהכרח מאוד גבוה, אבל מצד שני יש לו קביעות.
ויש בו גם, סיכון.
ויש בו גם שליחות. יש בו גם סיכון, באיזה מובן?
אנחנו רואים את מה שקורה לאחרונה, יש בו גם סיכון, אבל צריך לדעת להתנהל ביושר, זה לא יעזור כלום, בכל מקום אגב, גם במקום עבודה פרטית.
להתנהל ביושר בכל מקום.
כן, כן, לא, אבל כשאדם נמצא במקום שהשחרון הכוח יכול להשפיע עליו, שם מתחילה הבעיה. אם אתה פקיד בכיר בחברה פרטית, לא דומה לחברה ציבורית או לגוף ממשלתי, ששם כל כך קל לקבל הצעות שבסוף רק אפשר להסתבך מהם. אז הבדל משמעותי.
כמובן שזה עניין נוסף, אבל דווקא הקריאה האקדמית אונו, עכשיו אנחנו בקמפוסים החרדיים, מתחילים במסלול משמעותי מאוד, שזה הקמתו של בית ספר לנדלן.
שזה מעניין.
כן, כי ההבנה שלנו היא, שבעצם תחום הנדלן, מצד אחד דורש התמקצעות מאוד מאוד משמעותית, והוא גם כולל הרבה מאוד מקצועות. תחום הנדלן הוא לא מקצוע אחד. נדלן זה יועץ משקעות, ונדלן זה יזמות, ונדלן זה תיווך, ונדלן זה שמאות, ונדלן זה כמעט כל דבר שאנחנו מכירים יכול להתחבר לנדלן. מצד אחד, הציבור החרדי צריך נדלן, צורך נדלן.
ועוד נרחיב איתך שיחה בנושא של הנדלן, דיברנו על זה בעבר, ועוד ידובר רבות, כי עדיין השינוי הגדול שכולם מצפים לו לא הגיע לפתחנו עדיין. אז הנה, תחום הנדלן היום הוא הנושא, לכו ללמוד אותו כדי להצליח בו, ואולי לבנות עוד ועוד לציבור החרדי, ולעזור לכולם. דוקטור חיים זיכרמן, מנהל האקדמי של הקריאה האקדמית אונות, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה, בצלאל.
אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר להיום, יד אחרינו הרב יצחק פנגר, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לבורא עולם כמובן, תודה לצביקה גרוניך ולישי פופובסקי. שיהיה לכולנו יום טוב ושקט, מחר יהיה כאן בעזרת השם מרדכי לוי, להשתמע ביום ראשון בדקה לשמונה, שבת שלום.